ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף קוף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב', דינו של רב הונא. אגב, רב הונא נמצא בתוך סימון נדיר שאנחנו מכנים קופסת אש. זה מראה שהשם כאן, רב הונא, שיטת רב הונא, יחזיק אותנו במשך זמן לא מבוטל בהמשך הגמרא, כמו שאנחנו מציינים שזה ממשיך עד עמוד ב'. אז כתבנו דינו של רב הונא, הני ביציאתא דמישן. אנחנו נדבר על ספינות שאומנם רחבים מלמעלה, אבל צרים מאוד מלמטה. אין מטלטלין בהן אלא בארבע, כלומר בתוך ארבע עמות ולא מעבר לכך. יש כאן כמה נקודות שיופיעו בגמרא, אנחנו נציין אותן ככותרות ונראה בהמשך יתר פירוט. אחד, גוד, אחית, מחיצה. המושג הזה אומר שאם יש תחילת מחיצה מלמעלה, על פי מסורת, אפשר להוריד במו עינינו את המחיצה למטה. שתיים, מחיצה שהגדיים בוקעין בה. זה מושג שראינו בעבר בדפים קודמים. שלוש, מחיצה תלויה. גם זה ראינו בעבר. אחרי שנלמד שיטת רב הונא, אנחנו נראה משולשים בשני כיוונים, וככה כתבנו תחת הכותרת מבנה, עם המשולש שפיץ כיוון מעלה, זה נגד רב הונא, וההפך זה לטובת רב הונא. יש עוד סימון שאנחנו נראה תקף עוד מעט, פס כפול, והם הגבלות על איסורו של רב הונא. צורת פפיון, נראה אותו בהמשך. כעת נעבור לגמרא. אמר רב הונא, הני ביציאתא דמישן. זה שם אותם ספינות כפי שתיארנו אותם מקודם, ויש להיעזר בציורים. אנחנו ממליצים על ספר פירוש חי, ציור מספר 576. אז לגבי אותם ספינות, ורש"י כותב בדיבור מתחיל ביציאתא, ספינות קטנות וקצרות מלמטה עד כחודו של סכין, שקוראים, ומביא לשון לועזי, והמשמעות של המילה הזאת, סירה קטנה, החלק העליון רחב והתחתון קצר. אז לגבי אותם ספינות, רב הונא אומר שנמשיך ברש"י, אין מטלטלין בתוכה, דלאו רשות היחיד נינו. למה? שאין ברוחבן ארבעה מלמטה. אין הרוחב של רשות היחיד, השיעור שלו הוא מינימום ארבעה על ארבעה טפחים בגובה עשרה טפחים, ועם גובה עשרה טפחים. בספינות האלו אין ברוחבן ארבעה מלמטה, לפי כך אין מחיצות, אין מחיצות. נכון, יש לספינה מחיצות, אבל הן לא מועילות בגלל העובדה שלמטה אין להם רוחב ארבעה טפחים. יש בגמרות שלנו סוגריים בתוך הש"ס עוזר, וכתבנו בשוליים, הסוגריים מאפשרים לראות מיד קושיית רב נחמן על דבריו של רב הונא. בתוכם הגמרא מגבילה האיסור של רב הונא. אז אתם יכולים לראות אחרי הסוגריים מתקיף לרב נחמן, הוא מקשה על רב הונא, ולמה ויש ציור 579. למה לא אומרים גוד אחי מחיצתה ונתיר טלטול בתוכו את המחיצה למעלה, ששם יש רוחב מספקת, יש לפחות יש רוחב 4x4, למה שלא נוריד במו עינינו את המחיצה מלמעלה ונמשיך אותו במו עינינו למטה, זה נקרא גוד אחית מחיצתה, ונתיר טלטול בתוכו. לפני שנתקדם יותר, נחזור לקטע שדילגנו בסוגריים. נכון, רב הון אמר שאין בטלטלין בה אלא בארבע, בתוך ארבע עמות ולא יותר, ולא אמרן את ההגבלה הזאת, ויש לעזר בציור בספר פירוש חי 576, שההגבלה הזאת קיימת אלא שאין בפחות משלושה ארבעה. אם אתה תוך שלושה טפחים מלמטה, מסוף הספינה למטה, אם בתוך שלושה אין לך רוחב של ארבעה טפחים, אבל יש בפחות משלושה ארבעה, כמו שרואים בציור מספר 577, לטלנבא. נכון, הסוף ממש הוא כחודו של סכין, כמו שרשי תיאר מקודם. אבל עלית טיפה, לא עברת שלושה טפחים מהסוף, ושם כבר יש רוחב של ארבעה טפחים. אז אם זה קיים, אז אין הגבלה של תוך ארבע אמות טלטול. אתה יכול לטלטל בכולו. ואי מלינו, כמו שאתם רואים בציור מספר 578, קני קני ואורבני, אתה מילית את התחתית של הספינה איפשהו צער, נכון, גם בגובה שלושה טפחים הוא עדיין צער, אבל מילית את הכל עם קנים ואורבני, אז אנחנו מודדים משם, ושם כבר יש רוחב ארבעה טפחים, וממילא מותר לטטר בכולו. אומר רשי, ואי אורבני הם ערבה דקה. ואם עלינו עד מקום רחבן, אם מילית את הספינה שמה למטה עד המקום שזה כבר רחב מספיק, הרי הן קשרות לטלטל, אם יש משפת רוחבן ולמעלה עשרה טפחים. אז יש לך מחיצות, יש לך רוחב מספקת, ולכן יהיה מותר. אז אנחנו חוזרים לגמרא עם תקושת רב נחמן, התחלנו אותו מקודם, ויש כאן סימון של קושה ארוכה, אנחנו מדברים על שש שורות הבאות. אנחנו נראה עוד מעט צורת פפיון, ובשוליים כתבנו, זה בא להדגיש את המילה אלמה. אלמה, אמרינן, גוד, אחי, מחיצתה. על פי זה מקשים על רב הונה. כי לפי דברי רב הונה, אין התייחסות לאפשרות הזאת. הוא אחד וחלק עשר טלטול אם מדובר בביציאת אותם ביציאת המשן שאין אין רוחב ארבעה טפחים תוך שלושה מלמטה. למה? אמרנו, ואנחנו נראה את זה שוב פעם בגמרא, למה שלא בכל זאת אומרים גוד אחיץ מחיצתה, אבל המחיצה של למעלה ששם יש רוחב מספקת, למה שלא נוריד את המחיצה עם כל הרוחב שבתוכו למטה? אנחנו נקרא בגמרא מתקיף לה רב נחמן, מקשה על רב הונה, כפי שאמרנו, לעיין בציור 579, ולמה, למה שלא תגיד גוד אחי מחיצתה ונתיר טלטול בתוכו? מי לא תניא, הרי יש ברייתא שאומרת, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, נעץ קנה ברשות הרבים ובראשו טרסקל וזרק ונח על גביו חייו. נסתכל ברשי, ולמה גוד אחית מכנגד מידת רוחבן העליון, שזה מספיק, יש ארבעה טפחים ויותר, ולמטה אז נראה את את המחיצה הזאת שבעליון יש מספיק ולמטה, כאילו הן יורדות עד הקרקע מבחוץ. ולחזק את הקושי הזאת שאומרים גוד אחית מחיצה, הבאנו את הדוגמה של הקנה, שהוא צר, אין לו מידת, אין לו ארבע טפחים באוביו, ברוחבו, ובכל זאת הוא נחשב רשות היחיד. עובדה, אדם עמד ברשות הרבים וזרק, וזה נח על גבי אותו סל שהיה למעלה, הוא חייב. טרסקל אומר, רשי, אין עמוק עשרה, ואנו מודדים לו גובה עשרה, שמידת הקנה עולה לו בגובה. זה מצטרף, זה חלק מהגובה, אותו קנה. והקנה אין רוחב ארבעה, הוא צר כזה, הוא מקל. אלא שאנו אומרים במחיצות הטרסקל, וגבי אותו טרסקל, אותו סל שאתם יכולים לראות בציור, יש לו מחיצות, ואומרים לגבי המחיצות של הסל גוד אחית, המחיצות האלו יורדות עד למטה ונמצאו מקיפות את הקנה, ובכך הם מסובבים הקנה. נכון, הקנה עצמו היה דק, אבל הסל הוא רחב מספיק, והוו והוא עקף המחיצות מן הקרקע למעלה לשוויה ראשו, כאילו ראש אותו קנה עם הטרסקל למעלה, רשות היחיד. ואם זרק רשות הרבים ונח על גביו, חייב. אומר הגמרא כסיכום, על מה? אנחנו רואים את הצורת הפפיון, על מה? מכאן רואים אמרינן גוד אחיד מחיצתה, החינמי גם בעניין הביציאת הדמשן, נאמה גוד אחיד מחיצתה, שהמחיצות למעלה באותו ספינה, ששם הספינה רחב מספיק, למה שלא נוריד את המחיצות האלו במור עינינו, ואז גם למטה יש מחיצות ונאפשר טלטול בכל הספינה. כעת אנחנו רואים משולש עם השפיץ למטה, וזה בא רב יוסף יבוא לטובת רבונה. מתקיף לרב יוסף, הוא מתקיף על הצעת רב נחמן. הוא אומר, ולא שמיע לו להד יום אב יהודה מרב ומתו בה. יש כאלו שמתאים את הדבר שלומר שמישהו אחר אמר, שרבי חייה, ומתו בה משום רבי חייה, ותני עלה. וגבי אותו טרסקל יש תוספת, כתוב החכמים פותרים. זאת אומרת, מי שעומד ברשות רבים וזורק וזה נוחת על הסל למעלה, הוא לא נחשב רשות היחיד, הוא לא נחשב שהוא זרק מרשות רבים לרשות היחיד. אז לא אומרים גוד אחית כדי להתיר. אומר רשי שלוש שורות מתחת לגמרא, וחכמים פותרים, אבל לא אומרים גוד אחית להתיר מחיצה תלויה, מחיצה שתלויה באוויר, כמו מחיצות הסל שהן תלויות באוויר, לא אומרים שהן יורדות. אז זה תגובת רב יוסף, וזה מין הגנה על שיטת רבונה. לכן אם לא אומרים גוד אחית, אני מבין למה הטלטול באותו ספינה עם התחתית הצרה אסורה מעבר ל-400. וכאן אנחנו נשמע אביי מגיב לרב יוסף, וכתבנו, סימנו בגמרות השס עוזר סימון ארוך של דברי אביי, ותוך כדי קריאת הגמרה יכול להיות שזה לא נשמע כהמשך דברי אביי, אבל הפירוש שאנחנו אומרים זה יתבסס על דבריו של רשי בדיבור המתחיל מידי איליה, ואנחנו גם מראים שיש בעמוד ב' עוד גישה של רשי, אבל כעת אנחנו נסתפק בגישה מספר 1. אז אביי מתחיל פה, אמר לי אביי. אביי מגיב לדברי רב יוסף, כלומר, ואת לא תסברה, והתניה, ושוב פעם, הוא יביא כאן ברייתא, מיד אחרי הברייתא אתם רואים צורת פפיון, והאמירה כאן, אמר אמרינן גוד אחי מחיצתא, ויש לומר גם אצלנו, אצל ביציאת הדמשן, למה לא נאמר כך? זה תמצית דברי אביי, ויהיה גם המשך שלפי הפירוש של רשי זה המשך דברי אביי, עוד מעט נראה. אז אמר לי אביי, ואת לא תסברה, אתה רב יוסף לא מסכים שמה שיש מקום להגיד גוד אחית מחיצתה, והתניה עמוד ברשות הרבים גבוה 10 ורחב 4 ואין בעיקרו 4, זאת אומרת לקראת הסוף למטה של אותו עמוד שהוא סך הכל הוא גבוה 10, אבל למטה אין רוחב 4, העמוד הזה למעלה יש לו רוחב 4, אבל ואין בעיקרו 4, ויש בקצר שלו 3, זאת אומרת בגובה 3 אין הרוחב 4, מעל זה זה מתחיל להתרחב, אבל בגובה הזה של 3 טפחים הוא עדיין צר, וזרק ונח על גביו, אדם עמד ברשות הרבים וזרק וזה נח על אותו עמוד, חייב. חייב, אבל לא היה, זה לא היה במידות רשות היחיד לקראת הסוף למטה, אז איך זה בכל זאת כן רשות היחיד? על מה אמרינן גוד אחיד מחיצתה? אז רואים שכן אומרים את הרעיון הזה החינמי גם אצל הביציאת הדמשן, גוד אחיד מחיצתה, ויש להתיר טלטול בתוכו. עכשיו אז אולי ממשיך אביי, זה קריטי כאן להסבר הגמרא, ממשיך אביי ואומר שהוא, אבל ראינו מקודם שלגבי המקרה של הטרסקל שהחכמים פותרים מידי עירייה, אין להשוות, אין להכניס את הדוגמה הזאת של הטרסקל לכאן. מידי עירייה, האם מדובר שם באותו דבר שכאן? הטעם, מה שרבנן פתרו שהיה נשמע כאילו לא אומרים גוד אחית מחיצתה, הביא למחיצה שהגדיים בוקעים בה. הרי הסל היה גבוה גבוה, למעלה, הרבה למעלה, ומתחת לסל גדי היה יכול להסתובב. זה לבקוע את המחיצה שרצית שתרד. אז אם רצית שהמחיצה תרד, זה לא אפקטיבי. למה? כי גדיים בוקעים בה. לכן שמה לא אומרים גוד אחית מחיצתה. אחה, בספינה ובעמוד ברשות רבים, הביא למחיצה שאין הגדיים בוקעים בה. ולכן נוכל לומר גוד אחית מחיצתה. אנחנו נסתכל ברשי באמצע שורות הרחבות מתחת הגמרא, מידי איליה הטעם, אומר רשי, כולה אביי אמר לה לרב יוסף, דהא דמאי תיראיה מדתני וחכמים פותרים מזה שרב יוסף הביא ראיה שלא אומרים גוד אחית מחיצתה, כלום ראיה היא לכאן, דטרסקל דקפטרי רבנן, מקרה של טרסקל הוא לא דומה למקרה שלנו, לכן אמר בגמרא מידי איליה. משום דהביה, למה החכמים פותלים אצל התרסקל? בגלל שהוא מחיצה של גדיים בוקים בה, מלמטה, בארץ, תחת מחיצות התרסקל, שהן פשוטות להלן מן הקנה לכל צד. הם, אותם מחיצות הם, הם גבוהים הרבה יותר מהרצפה, ובקיאת גדיים מעכבת מלמימה גוד אחית. האפשרות של גדי להסתובב שם מתחת חופשי, הוא מבטל את, את הכוח של גוד אחית, של ירידת המחיצה, שרי עוברים תחתיה. אבל בספינה, שזה ענייננו, לקה בקיאת גדיים, שאין לך עובר תחתיהן, וכן בעמוד אין דרך, במקרה של אותו עמוד, אין דרך להתחכך בו ולעבור תחת שיפועו. נכון, היה קטע עד שלושה טפחים שהיו צרים פחות מארבע טפחים ברוחב, אבל אין דרך לגדיל, למשל, להתכופף ולהשתפשף שם על יד העמוד, שאינו אלא מעט, יש מעט מקום להגדיל, לעבור שם, ואחר שכן זה לא מחיצה שהגדיים בוקים בה. וסוף כל סוף הבאי הוא דוחה את את הניסיון של רב יוסף לומר שלא אומרים גוד אחי, מחיצתה. נכון, אצל המקרה ההוא של הטרסקל אפשר לדחות את האמירה הזאת, אבל לא אצלנו. אז שוב פעם השאלה היא, למה לא מתירים טלטול בכל הספינה על פי היסוד או התופעה או ההלכה של גוד אחית מחיצתה? נמשיך בגמרא, ואתם רואים משולש עם הכיוון עם השפיץ למטה, זה לטובת רב הונא. אמר לרב אחא ברי ורב אחא ורב אשי, גבי ספינה נמי האיכא בקיאת דגים. הזכרנו בקיאת גדיים, בספינה שמה מתחת או אצל תחתית הספינה הדגים הם סוחים, אז הם בוקים ומבטלים את הגוד אחית, ולכן צודק רב הונא לאסור טלטול בספינה. המלא, אז הרב אשי עונה, בקיאת דגים לא שמי בקיאה, זה שאם כאילו מבטלים את המחיצה, זה לא נחשב ביטול המחיצה. ומנה תמרה, מניין לומר כזה דבר? ואנחנו הוספנו נקודה ארוכה עד שורה שלישית בעמוד ב', ובסיום אנחנו נראה שבקיאת דגים לא שמה בקיאה. אז שוב פעם, מנה התמרה שבקיאת דגים לא שמי בקיאה, ואם היא לא שמי בקיאה, אז עדיין קושיה על רב הונא, למה לא אומרים גוד אחי מחיץ. לכן בדו שיח פה, המסע ומתן בגמרא, המשולש האחרון הוא נגד רב הונא. ממשיך הגמרא כתשובה לשאלה, ומנה התמרה דבר מיני רבי טבלה מי רב, הוא שאל, מחיצה תלויה, מהו שתתיר בחורבה? וגם עלי, ורב אבנה, אין מחיצה תלויה מטרת, ממשיך הגמרא לעמוד ב', אלא במים. קל הוא שקיבלו חכמים במים. אבל מהי? למה שמחיצה תלויה כמו המקרה של הגזוסטרה שהוא למעלה מן הים, שאפשר לשאוב מים דרך הגזוסטרה, כי המחיצות של אותו גזוסטרה כאילו יורדים לים, הרי דגים סוחים שם, האיכא בקיאת דגים, אלא שמה מינה, בקיאת דגים לא שמה בקיאה. בקשר לשאלה, מחיצה, תלויה, מהו שתתיר בחובה, יש להיעזר בציור בספר פירוש חי 584. אם המחיצה הייתה מועילה, אז היה אפשר לטלטל בתוך אותו חורבה. אבל רב ענה שזה לא מועיל. המקרה של מחיצה תלויה במים, אז אנחנו הזכרנו את המקרה של הדיזוסטרה. יש עוד דוגמה, וזה גם מופיע כציור בספר פירוש חי, ציור מספר 585. זה אתם רואים שם בור שבין שתי חצרות, ורש"י אומר בשורה שנייה מלמעלה, וכן בור שבין שתי חצרות וחלקו במחיצה תלויה מלמעלה. כלומר, המחיצה לא יורדת לתוך הבור, רק עוברת מלמעלה, ממלא זה מכאן וזה מכאן, השכנים האלו כל אחד ממלא מהצד שלו, ואף הפי שלו עירבו. אין עירוב חצרות. בדרך כלל, אם אין עירוב חצרות, אז אסור לטלטל בחצר כזה. וכאן אנחנו רואים שהמחיצה הזאת מועילה לחלק בין השכנים, שכל אחד נפרד, אין צורך לעירוב חצרות, ועד כדי כך שזה מועיל גם בתוך הבור, למרות שהמחיצה לא מגיע למים עצמם. ממשיך הגמרא, ספינות קשורות וכולי, מטלטלין מזו לזו. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו, ספינות הקשורות זו בזו, מטלטלין מזו לזו. על דין זה הגמרא תשאל, פשיטה. נראה תקף, צורות בית, זה, הם מבליטים את השמות רבה ורב ספרה, הם תשובותיהן לשאלה פשיטה. הגמרא, מאחר שהמשנה אומרת שספינות הקשורות זו בזו אפשר לטלטל בשבת מזו לזו, הרי זה פשיטה. למה יש צורך למשנה ללמד כך? אמר רבה, לא נצרה אלא להתיר ביצית שביניהם. הזכרנו בסוגיה הקודמת ביציאת הדמשן, אז גם פה הרש"י עצמו מציין, היינו ביציאת הדליאל. אותה ספינה קטנה יחסית שהיא נמצאת בין הספינות הקשורות. נעבור לרש"י, דיבור המתחיל לא נצרכה, מטלטלין דמעיטין, מה שהמשנה התירה טלטול, אלא לטלטל מזו לזו דרך ביצית קטנה. אגב, יש להיעזר בציור בפירוש חי 586. אז הטלטול הוא דרך הביצית הקטנה שבין שתי הגדולות, ואף הפי שאינה קשורה ניתרת על ידי קשירת שתיים החיצונות. והחידוש הוא, ולא חיישינן דילמה משתקלה מביניו, אין חוששים שאולי הספינה הקטנה תסתלק משם, תלקח משם, תשוט משם, וכמטלטל דרך אוויר קרמלית, כמו שמצויר בפירוש חי 587. לזה לא חוששים. זה החידוש על פי ההסבר של רבה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמלי רב ספרה, הוא בא עם ביקורת על ההסבר של רבה. וכאן יש ביטוי, משה, זה ביטוי של אדם גדול. אדם שגדול בדורו, כמו שמשה רבינו היה גדול בדורו. משה שפיר, כמה את מעטה אומר דבר נכון, מדויק? זה לא כך. מטלטלין מזו לזו תנן, משמע שאין אחרת ביניהן. זה דהיינו לא כמו הפירוש שלך להסביר את החידוש למשנה. לא, אין ביצית ביניהם. אלא אמר רב ספרה, לא נצרכה, אלא לערב ולטלטל מזו לזו וחדתניה. אנחנו מדברים על שתי ספינות שהן בבעלות שני אנשים, לא איש אחד. אם זה מדובר באיש אחד, אז זה באמת פשיטה. אבל לא, מדובר בשני אנשים, ולטלטל בין זו לזו, ועל זה על ידי עירוב, עירוב חצרות. אומר רש"י, בשורה ראשונה, מתחת לגמרא, שורה ראשונה של הרחבות, לערב, השמינן במנדיטין. תפעילו שתי ספינות לשני בני אדם שצריכים לערב, מערבין ומטלטלין. הגמרא ממשיכה, וחידתניא. הדין הזה יופיע בברייתא הבאה. ספינות קשורות זו בזו, מערבין ומטלטלין מזו לזו. נפסקו, אם נפסק הקשר, נאסרו, חזרו ונקשרו, כאן בשבת. איך נקשרו? בין שוגגין ובין מזידין, בין אנוסין, בין מוטעין. מוטעין, אומר רש"י, מוטעין, מתעסקים בדבר אחר, לקשרו, התכוונו לקשור משהו אחר, ונקשר זה, ויצא שנקשרו הספינות חזרה יחד. אז אומר הגמרא, חזרו לטהרן הראשון, וכן מחצלות הפרוסות מערבין וטלטלין מזו לזו. יש גם ציור במספר 592 בפירוש חי. אז אם היו מחצלות הפרוסות, ורש"י אומר ועשו מחיצות הרבה ושבתו יחידים בין זו בזו וזו בזו, כלומר כל אחד נפרד מהשני, אז הם יכולים לעשות עירוב ולטלטל מזו לזו. זה הכוונה, מערבין ומטלטל מזו לזו. נגללו, כמו שרואים בציור מספר 593, נאסרו, הכל נעשה, כולם נעשו ביחד, אז וזה ביטל את העירוב שעשו. חזרו ונפרסו בין שוגגין, בין מזין, בין עושים, בין מוטעין, חזרו לטהרן הראשון, שכל מחיצה שנעשה בשבת בין בשוגג בין במזין שמה מחיצה. הגמרא שואלת, איני, האם באמת כך? ואמר רב נחמן, לא שנו, מה שאמרנו ששמה מחיצה, אלא לזרוק. זה לחומרה, שמחיצה שנעשה בשבת, אז הוא מהווה מחיצה לחייב מי שעומד מבחוץ, נגיד עומד ברשות רבים, וזורק לתוך אותו מחיצה. אומר רש"י, אלא לזרוק, לחייב הזורק מתוכה לרשות רבים, או להפך. ממשיך הגמרא, אבל ממשיך הגמרא, דהיינו רב נחמן, אבל לטלטל אסור, להיות מותר לטלטול אסור מדבריהם, כך אומר רש"י, אסור מדרבנן. הגמרא עונה, בוא נחדד את השאלה. מקודם נאמר שכל מחיצה שנעשה בשבת בין בשוגג בין מזה שמה מחיצה, ובא רב נחמן ואומר, לא, זה לא שמה מחיצה לזרוק, אבל אסור לטלטל. הגמרא עונה, כי יתמר דרב נחמן, המזיד יתמר. אם חזרו ועשו את המחיצות במזיד, אז יהיה להם דין מחיצה רק לחומרה, לחייב מי שזורק לתוכם, אבל לא לטלטל. אבל אם מדובר במחיצה שנעשה בשבת בשוגג, יהיה מותר לטלטל. אומר רש"י, המזיד יתמר ומשום כנסה. זה סוג כנס שהטילו על זה שהוא עשה מחיצה בשבת, ודקתני מניתין חזו להתרן הראשון, השוגגין והנוסין והמוטעין, כאל כל האפשרות הנוספות. וכי קטני מזידין, מה שכתוב במקור מזידין, השמה מחיצה קאי ולזרוק, כרב נחמן. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר השמואל, ואפילו קשורות, אנחנו מדברים על הספינות שהטלנו טלטו מזה לזה, אפילו קשורות בחוט הסרבל. יש ציור בפירוש חי 596, ורשי כותב חוט הסרבל, שקושרים בו בית הצוואר, שקוראים, מביא לשון רזי, שמשמעו גלימה. אז זה חוט דק, והוא גם כן מהווה קשר, אמצעי לקשור בין הספינות. הגמרא שואלת, לגבי שמואל, היכי דמי, איד יכול להמידן, אם חוט הסבר מספיק להעמיד את הספינות יחד, פשיטה. אז לא צריך ללמד את זה, זה פשוט. איד אין יכול להמידן עמי. אם הספינות התנתקו, אז למה שיהיה מותר לתתר מזה לזה? הגמרא עונה, ותשימו לב, סימנו כתשובה ארוכה עד סוף העמוד. לעולם דיכול להמידן. ושמואל שהזכיר חוט הסרבל, להפוקי מדנפשי קעתי. הוא בא להפוקי, למעט משהו אחר שאמר שמואל. אומר רש"י, להפוקי מדנפשי, ממילתא דאמר באלמה, דבעינן שלשלאות של ברזל, ואשמינן הכה, דלא בעינן כי הטעם. אז יש במקום אחר, שמואל הקפיא דווקא על קשר ביחס לספינות, על ידי שלשלת של ברזל. זה נכון לנושא אחר שתכף נראה. אבל לענייננו, טלטו מספינה לספינה מספיק על ידי חוט הסרבל. חזרה לגמרא, אמרנו ששמואל שהזכיר חוט הסרבל כאן, זה להפוקי מדנפשי קעתי. הוא בא להפוקי מדנפשי, נבין יותר טוב בהמשך. דתנן. קשרה, מדובר בספינה, בדבר המעמידה. מומלץ ציור מספר 597 בפירוש חי. אז רואים שהספינה קשורה למקום שבתוכו יש גופה מתה, מביא לתומה. אם קשו את הספינה בדבר המעמידה, דבר שמספיק להעמיד את הספינה, זה מסוגל להביא את התומה מאותו אוהל המת לספינה. בדבר שאין מעמידה, אין מביא לתומה. ואמר שמואל, והוא שקשורה בשלשלת של ברזל. כאן לא מזכיר חוט הסרבל. אז ממשיך הגמרא להבהיר, לעניין תומה הוא דכתיב בחלל חרב. חרב הרי הוא כחלל. אין. שמה יש הקפדה, אם רוצים לדבר על העברת תומה, דווקא שלשלת ברזל. אבל עניין שבת, הסוגיה שלנו, כיוון די יכול להמידה עם החוט של סרבל, אפילו בחוט של סרבל. זה נקרא דבר המעמידה. אז ביחס להבאת תומה, דבר המעמידה שמביא את התומה, שמה זה רק ברזל, כפי שנדרש מהפסוק בחלל חרב, שמשם לומדים שחרב שהוא מייצג ברזל הוא כמו חלל, הוא הופך להיות, אם ברזל נוגע בתומה, הוא הופך להיות אבי אבות התומה, כמו חלל עצמו. אנחנו נחזור על הקטע הזה דרך רש"י. דיבור מתחיל, קשרה לספינה, אנחנו נקרא את הרש"י, את כל הרש"י בהמשך. זה אומר, אם הוא קשר את הספרים בדבר המעמידה, מביא לה תומה, אם היה ראשו אחד קשור באוהל המת, כמו שהסברנו בעל פה מקודם, וגם המלצנו על ציור מספר 597, אז אם הספינה קשור בקצה השני של הקשירה באוהל המת, מביא תומה לכלים שבספינה, ולספינה עצמה, כגון ספינת הירדן, שמקבלת תומה כדי המוינה. ויאמר שמואל, ממשיך רשי, והוא שקשר בשלשלת של ברזל, היי, קשרה בדבר המעמידה, על מה מדובר? שלשלת של ברזל, הוא כן מפרש, תמה אביאזין. כלומר, קשרה בדבר שרגילין לעמידה בו, דהיינו, שלשלת שמביא תומה, שמתמה את הספינה להיות אב התומה. הכוח של השירה הזאת הוא עד כדי כך שהשלשלת של ברזל יהפוך את הספינה להיות אב התומה. ודבר שאינו מעמידה, כלומר שאינו רגיל עמידה בה, כגון מידי דלב מתכות, אין מביא לתומה. ואילו ספינה לא מתמה מחמת אותו כלי להיות אב התומה, אלא ראשון לתומה. ואינה מתמה כלים שבתוכה, כלומר אם לא מדובר בשלשלת של ברזל, אז התומה שיהיה הוא פחות, כמו שרשי תיאר. והשמינן שמואל אחה, תהי קשורות המתניתין, המשנה מדברת על ספינות הקשורות, אף אגב דבר המעמידה בעינן, למרות שיש צורך לדבר המעמידה, כל שהוא מעמידה לעניין שבת, כשר, ולא דמי למעמידה דהתם אצל העברת התומה. עד כאן שיעורנו להיום.